עודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק ט"ו, בפסוק ז'. פסוק ז' נאמר על רקע פסוק ו', שלמדנו אותו בפעם הקודמת. פסוק ו', לפי פירוש הרמב"ן, מהווה כמין ביקורת של אברהם נגד ההבטחה האלוהית. ההבטחה האלוהית לתת לזרעו את הארץ. בוא נגיד את זה במונח יותר מקובל עלינו, עם סגולה. כלומר, התוכנית האלוהית אומרת שיש אומה בין האומות, זרע אברהם, שהם ישמשו כחברת מופת, כמין מודל לחיקוי עבור האנושות כולה, מתוך הצלחה מדינית, הצלחתם המדינית קדושתית בארץ ישראל, ומתוך כך ונברחו בך כל משפחות האדמה, שכל העמים כולם ידעו את השם. כן, בבקשה. ועל זה יש קושיה של אברהם. איך זה יכול להצליח? הרי כבר אמר החכם, פוליטיקה זה עסק מלוכלך. ארץ זה דבר שמפיל את האדם מהבחינה המוסרית. כל מי שמכה שורשים באדמה, בסופו של דבר שוכח את האדם. והראיה, הכנענים. זאת היא קושייתו הסמויה של אברהם נגד ההבטחה האלוהית. נראה לי שלאדוני יש שאלה. ברור. אתה אומר ככה, כל מי שמהווה, כל מי שעמד בתפקיד של צדיק מרכזי באומה, התנגד לתוכניות של הקדוש ברוך הוא. גם אברהם, גם משה, גם אליהו, יש הרבה. כנראה שהקדוש ברוך הוא בוחר באנשים שהם אנשי אמת. ואנשי אמת צריכים להיות מנוקים מכל אינטרס. תאר לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם ואומר לו, אברהם יקירי, רציתי להגיד לך משהו. אני הולך לתת לך תפקיד, מה זה תפקיד? תפקיד מרכזי באנושות, אתה תהיה מייסד עם הסגולה. ואז היה אברהם אומר, וואו, סוף סוף, רק לזה חיכיתי. כלומר, זה גאווה. יש משהו לא נקי בתפיסה הזאת. הקדוש ברוך הוא בוחר לעם סגולה מי שלא מעוניין בזה. ואז התפקיד מתברר בצורתו המזוקקת, האמיתית, הנקייה מכל נטייה אישית. כן.
לפי זה הקדוש ברוך הוא לא מחפש
יסמנים. לפי זה הקדוש ברוך הוא לא מחפש יסמנים, נכון.
קבלת תורה או מתן תורה, נעשה ונשמע, זה
יסמנים. יפה. במתן תורה, קושיה גדולה. הקדוש ברוך הוא ביקש, נעשה ונשמע, והתייצבו בתחתית ההר, כגיגית, כל הדברים האלה. אז כנראה שזה לא בסדר. זה לא בסדר. אבל לא הייתה ברירה. המצב של עם ישראל באותם הימים, ושל האנושות באותם הימים, היה כזה, שלא הייתה ברירה, אלא להכניס לנו את האינפוזיה התורנית בכפייה. אבל, על זה אנחנו משלמים מחיר. של אלפי שנות דחייה, עד שהאומה והאנושות בעקבותיה, יקבלו עול מלכות שמיים מרצון והכרה. ברוך השם, כבר הגענו לבגרות מספקת, וריבונו של עולם עשה את עם ישראל חילוני. והחילונות היא המאפשרת קבלת תורה מרצון. והכרה. לקח זמן, אבל עכשיו זה, ברוך השם, הגיע הזמן. כן, בבקשה, אדוני. מה אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה של אברהם ומשה? שדברים צריכים להתברר, זה דבר ראשון. שתיים, אנחנו גם נלמד את הבירור. נו, אז מה? אתה אומר שנוודים אכזריים גם כן. אז גם נוודים אכזריים. אז גם נוודים אכזריים. ויאמר אליו. אז כאן הבאה התחלה של השיעור הפרטי שאברהם אבינו מקבל מבורא העולם, שמסביר לו איך זה עובד. ויאמר אליו, אני השם. אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. במה זה משיב על קושייתו של אברהם? מה זה אור כסדים? חזל אמרו, אור זה לשון כבשן. אמנם העיר כבר הייתה קרויה בשם הזה אור, אבל למה התורה מדגישה את זה? למה אנחנו צריכים לדעת שהשם של המקום היה אור? במיוחד שאור כסדים בבבל, מקום שבו השתמשו בכבשן כדי לבנות את המגדל. אז חזל מספרים לנו, על יסוד מסורת שבעל פה, שבאור כסדים היו מכניסים את העברים לתנור. נכון? לתנורים. ושליש מהאומה באותו דור נשרף שם. הרי התורה מספרת לנו על שלושה אחים. אברהם, נחור והרן. הרן מת באור כסדים. כן, הוא שליש מן הדור. והוא עולה בכבשנים של אור כסדים. עכשיו, לפי חוקי הטבע, כאשר אדם נכנס, בן צדיק בן רשע, נכנס לאש, והוא נשרף. הוא לא יוצא חי. אבל אברהם הוכנס אל האש ויצא חי. נכון? אם כן, כוחות הטבע אינם פועלים על אברהם. זכות מסירות הנפש, הוודאות שהייתה בליבו של אברהם לגבי צדקת דרכו, היא זו שעמדה לו שהאש לא תשלוט בו. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך להתיירא מן הטבע, אתה לא צריך להתיירא מן הארץ, כי אתה יצאת מאור כסדים. אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, ממילא התוצאה היא לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. כלומר, אתה יכול לרשת אותה, אין לך כל סכנה. מה שקרה לכנענים לא יקרה לך. טוב, נו, זה באמת תשובה זה. על המקום מתעוררת קושיה על זה, והיא? ומה היא קושייתך, אדוני?
אני רק לשאול אם זה סיפור של האור כסדים הזה, זה מדרש או שזה כתוב בתורה?
כלומר, למרות שאמרנו שזה בתורה שבעל פה, אתה עדיין שואל האם זה כתוב. ולכן אני שואל את עצמי, מה לא טוב ממה שאני אמרתי? בסדר, אז אתה חוזר בך מהשאלה. אוקיי, מאה אחוז. עכשיו, השאלה שמתבקשת בעקבות כך, בסדר, זה מצוין עבור אברהם. אברהם, אנחנו בטוחים שאם הוא צריך לרשת את הארץ, לא רק שהארץ לא תפיל אותו, הוא ירים את הארץ. הוא ישתמש בה לקדושה וכו'. אבל, מי שצריך לרשת את הארץ זה לא רק אברהם, אלא גם זרעו. וזרעו עתיד גם הוא ליפול. הם לא היו באור כסדים. ויאמר, פסוק ח', אדוני אלוהים, במה ידע כי היא רשנה? רשי, באיזה זכות? כלומר, רשי מסביר שיש קושי, אמנם יש לו זכות, מי אמר שיש לבניו זכות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אין בעיה. אני אסדר גם להם אור כסדים קולקטיבי. תסתכלו בפסוק י"ג. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יזרחה בארץ עוליים ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, אנחנו נסדר את ייסורי הגלות. ייסורי הגלות יצרפו, במובן של ניקוי, צורף, את עם ישראל מן השפלות החומרית, ולכן לא תהיה להם סכנה, הם ייכנסו לארץ, לא יקרה להם שום דבר. נחמד. ואם זה יקרה עוד פעם, אז עוד גלות. כלומר, יש מנגנון ויסות לאומה הישראלית שגורם שלעולם אנחנו לא שוקעים באופן מוחלט. אין בחירה חופשית לכלל לפי זה. לפרט כן, אבל לכלל כאומה זה לא קורה. אין בחירה חופשית. הרי מפורש בפרשת ויתחנן. כן, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? משון ישן. מה זה להיות ישן בארץ? זה כאשר אדם נשאל, מדוע אתה גר פה? הוא עונה, כי נולדתי פה. במקום לזכור שהוא בא מארץ מצרים. הוא שוכח את הברית. ונושנתם בארץ, התולדה, והשחתתם. הקושיה הזאת, הקושי הזה, התפקוד, הייתי אומר, הכמעט בלתי נמנע הזה, היה הבסיס של הקושיה של המרגלים על משה. אמרו, לא נוכל לעלות, כי עצום הוא ממנו. מה זה ממנו? מי הקדוש ברוך הוא? ממנו. לא ממנו, אלא ממנו. כלומר, אמרו, אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. אין זכות מוסרית לקדוש ברוך הוא לטבוע מאיתנו לרשת את הארץ, כי הארץ תפיל אותנו. אותה קושיה. והנה, התורה אומרת שהם צודקים. כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם. וואו. ויבכו העם בלילה ההוא. אמרו חזל, אותו לילה, ליל תשעה בהוויה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם. אני אקבע לכם בכייה לדורות. מסביר פרופסור עמנואל לוינס, זכותו הגן עלינו, שתשעה באב זה בעצם תשובה לקושיה של המרגלים. מה, ממה אתם מפחדים? אתם מפחדים שהארץ תשחית אתכם? זה לא יקרה, סידרתי מנגנון ויסות, תשעה באב. וזה מה שכתוב בפרשת ויתחנן. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי שמתי שמדון. כלומר, אם תאריכו ימים עליה, באמת לא תהיה לכם תקומה. ולכן יש מנגנון כזה שגורם שאף פעם אנחנו לא נשארים בארץ יותר ממה שצריך. וזה מה שאמרו חז"ל, שהזמן הנדרש כדי להגיע להשחתה מוחלטת זה 852 שנה. כגמטריה של ונושנתם. אבל כמה זמן ישבנו בארץ בין יהושע בן נון לבין חורבן בית ראשון? 850. כלומר חסרו שנתיים. אומר הנביא ירמיהו, וישקוד השם על הרעה להביא אותה אלינו. אז זה וישקוד שיקדים אותה. כדי שלא נגיע להשחתה מוחלטת. אז אם ככה, אין מה לדאוג. יש גלויות, והגלויות מצילות אותנו. זה פתרון לא רע. כן? אל תדאג, אם תשבור את הרגל, יש לי פרוטזה. כן? זה פחות או יותר מה שכתוב כאן. מה אתה אומר?
לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה יסמני.
נו,
זה לא משתלם.
מי אמר שזה לא משתלם? זאת השאלה. זאת השאלה. השאלה היא ככה. האם אנחנו עם ישראל בגלל שזה כדאי לנו, או בגלל שזה כדאי לקדוש ברוך הוא? בספר תהילים נאמר במפורש, לא לנו השם. לא לנו. כי לשמך תן כבוד. על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיני אלוהים וכו'. זאת אומרת, אם אתה עושה חשבון, למי כדאי להיות יהודי? למי כדאי להקים את מדינת ישראל? התשובה היא, ודאי שלא ליהודים. הרבה יותר נוח לגדל כמה כבשים בניו זילנד. להסתכל בערב, אחרי שראית את הצאן, להסתכל במשחק כדורגל טוב, עם בירה ביד ימין, מקטרת ביד שמאל, חתול על נעלי הבית, וככה לבלות את ימיך. ואילו אצלנו יש קליטת עלייה, אינטיפאדה, טילים מפה וטילים משם, בעיות כלכליות, בעיות דתיות, רבנות ראשית, כל הבעיות, נשות הכותל, אוף, לא גומרים, כמה בעיות. למי? מי מרוויח מזה? לא לנו השם, לא לנו. אבל לשמחה תן כבר, בשביל הגויים. בעצם מי שמרוויח מזה זה הגויים. אז תשאל, אז בשביל מה? כן? נגיד את זה אחרת. זה בשביל האידאל. אבל אז תשאל השאלה, האם זה כדאי להיות אידאליסט? התשובה היא שאידאליסט לא שואל את השאלה הזאת, כי אז הוא לא היה אידאליסט. ברור. עכשיו, יוצא לפי זה שצריך להבין מהו התפקוד של ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא מגלה פה לאברהם. והאם זה לא מעגל קסמים שאין לו סוף? כי אז אם זה ככה, כמו שאמר לי פעם, מישהו יקשה פעם, בית ראשון חרב, בית שני חרב, אז גם בית שלישי, לא? כלומר, אם ככה, רואים שזה תפקוד שחוזר על עצמו תמיד. הכיצד? כן? גם זה צריך לענות. מה? יש תשובה. לא יחרב, אבל צריך להבין למה. כן? למה יש מצבים ש... אחרי שיבה לארץ אפשר שזה יהיה חרב, ומדוע בפעם השלישית זה לא חרב? צריך להיות סיבה. מה? כמעט הכרחי, כן, 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 אז זה דברים שאנחנו צריכים ללמוד. כן, בשביל זה אנחנו באנו, כדי ללמוד תורה. לא כדי להסתפק בדברים שאנחנו כבר יודעים. אלא מה זה דורש? מאמץ לימודי. אז תגיד מאמץ, כבר אמרו רבותינו, עליהם השלום, החיים בו פיקניק. ולכן עלינו להתאמץ. אבל קודם כל להבין מה קורה פה. כן, אברהם הרי שואל מה הזכות, ואמר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, יש גלות. זה לא זה לא שאלת קיטבג, כפי שמשתמע מדבריך, שכאילו אברהם עשה טעות. לא, הוא מברר את הדבר. טוב, בואו נראה. בואו נקרא קודם כל את הפסוקים שדילגנו עליהם. פסוק ט.
הגלות נגזרה בעקבות השאלה של אברהם?
כן.
זה רק מודעה לו, מה נקרא?
זה אותו דבר. אותו דבר. פסוק ט. ויאמר אליו, כחלי עגלה משולשת. ועז, אני קורא פסוק ט. ט. מה? אני קורא את הפסוק. כן. ח' קראנו. כן. קראנו אותו. ויאמר אליו, כחלי עגלה משולשת. ועז משולשת. ועיל משולש. ותור וגוזל. מה זה משולש? אף אחד לא יודע. יש כמה דרכים. להבין את זה. ויקח לו את כל אלה. ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לו בתר, וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. מה זה כל הבעלי חיים המסכנים האלה? אז יש התשובה שלפי חזל, שהקדוש ברוך הוא ענה לאברהם, בזכות מה הם יצליחו? בזכות הקורבנות. מה באמת? אולי תגיד בזכות הנחת תפילין, או בזכות אכילת מצה בליל הסדר. למה דווקא בזכות הקורבנות? כן? הקורבן מורה על כך שהעולם הוא עין מיש. נכון? כלומר, לפי האמונה של היהדות, העולם הוא יש מאיפה? מעין, נכון? יש מעין. אבל אנחנו, כדי לבטא את הידיעה הזאת, כי אנחנו יכולים לחשוב שהעולם הוא יש וזהו, אנחנו לוקחים חלקים מן העולם ומחזירים אותם אל העין. זה קוראים לזה קורבנות. זאת אומרת, הקורבן מפתח את המודעות שיש ערוץ של חיים מהבורא אל האדם, ושהערוץ הזה הוא מתמיד. לא שפעם אחת הקדוש ברוך הוא נתן חיים ועזב, אלא באופן מתמיד אנחנו משיבים אליו את החיים. מידך נתנו לך. לכן אמרו חז"ל במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד. אחד מהם, העבודה. גמילות חסדים, הפוך. כן, עבודה, אנחנו מחזירים. גמילות חסדים, אנחנו נותנים. ואיך יודעים את השיווי משקל בין עבודה לגמילות חסדים? תורה. כן, תורה, בין עבודה לגמילות חסדים. עכשיו, יוצא לפי זה, שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תדאג, הארץ לא תשאב אותם יותר מדי, בזכות הקורבנות. יוצא לפי זה שהבהמות המשמשות לקורבנות, שהן העגלה משולשת ועז משולשת והעיל משולש ותור וגוזל, הם הבסיס של הברית. איזו ברית? בין הבתרים. מה זה בתרים?
בתרים של עכשיו, בתר אותם.
בתר אותם, כן? כלומר, הבהמות חתוכות. למה? העולם חתוך. העולם חתוך. כן? ויש תביעה לאיחוד העולם. אברהם, זה התפקיד שלו לאחד את העולם. לכן זה ברית בין הבתרים. כן, סוף דמלך הדודי ליציאו לאופר העלים על הרי באתר. צריך את ההרים הבבוטרים לאחד. עכשיו, עוד אפשרות אחת. רש"י מביא פירוש אחר, שזה כנגד האומות. כן, עגלה ועז ועיל ותור וגוזל, זה האומות. העתידות לשלוט בעם ישראל, פרס, יוון, בבל, רומא. צריך להחליט, או זה או זה, או קורבנות או אומות. אם זה קורבנות, עובד טוב. אין קורבנות, זה אומות. כלומר, או אחד או שני. האומות הם הדואגות לעשות לנו אור כסדים קולקטיבי, המציל אותנו מהשקיעה בארץ. בואו נראה, זה כתוב מפורש. פסוק י' ב'. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה, אימה, חשיכה גדולה, נופלת עליו. לפני כן, איפה זה היה, כל הסיפור הזה, כל הדיאלוג שהיה מקודם, מה זה היה? זה במחזה. אז במחזה, מתי זה קורה?
בלילה.
גם הוא אמר לו, ספור הכוכבים, לא? אז מה זה שפתאום עכשיו השמש באה? זה חלק מהנבואה. כלומר, בתוך הנבואה עצמה יש לנו שני שלבים. שלב ראשון, שבו הוא רואה את הכוכבים, שלב שני, שבו הוא רואה את השמש שוקעת. מה זה אומר שמש שוקעת בהקשר לאומי? חורבן. נכנסים ללילה עמוק. הלילה של הגלות. ואז באה תרדמה. אימה, חשיכה, גדולה, נופלת. אמרו חזל, אימה זה בבל, חשיכה זה יוון, גדולה זה פרס, נופלת זה רומא. זה ממש ככה? לא, בכוונה שמשם, מהאימה הגדולה והחשיכה שנופלת, מזה באות אחר כך האומות ושולטות עלינו.
מה זה העית על הפגרים?
ויבוא העית על הפגרים, וירד העית על הפגרים וישב אותם אברהם. אני לא אסביר את זה. למה? כי זה יוציא אותנו מהנושא. בהזדמנות. כן, יש בך. זה חלק מפרשה. בסדר, אז תקל. אתה מכיר את המדרשים על זה שהאברהם אבינו עומד בפתחה של גיהינם, ומי שנימול הוא מציל אותו. טוב. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא לאבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, ודור רביעים ישובו הנה. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, ויהי השמש בה ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כלומר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הגלות היא זו שנותנת לך את הארץ. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין. הגלות של מי? אתה אומר דבר שלכאורה מתבקש. הגלות של עם ישראל. אתה אומר בפשטות, הגלות לישראל. אבל אם אנחנו מסתכלים בסיפור של התורה, מי שנמצא בגלות מאז מגדל בבל זה הגויים. הגויים הם בגלות. מאז מגדל בבל, שהתפצלה האנושות, התנפצה לקצוות העולם כולו. אז אם כך, בניגוד לטעות, הטעות המקובלת היא לומר ככה. הגויים יושבים במקומותיהם, עם ישראל גולה ביניהם. לפי הסיפור של התורה זה הפוך. הגויים נמצאים בגלות, ואנחנו באים לבקר אותם בתוך גמילות חסדים. מזכירים להם שישנה אנושות מאוחדת. או במילים אחרות, אנחנו הולכים ללקט מבין האומות את ניצוצות הקדושה, כלומר חלקי הזהות האנושית, שהתפצלו בין העמים. עכשיו, לפי זה מובן המדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אתה צריך לבחור. או שבניך יהיו בגלות, או שהם ירדו לגהינם. מה אתה מעדיף? אברהם בחר בגלות. היום אנחנו שואלים את עצמנו, למה זה יותר טוב? אחרי מה שראינו בגלות, שבאמת שאלה אם זה לא גיהינם לא היה עדיף. אבל כל פנים, אברהם בחר בגלות. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר, ככה מסביר הרב אשכנזי, אם בניך לא ירדו לגלות כדי להציל את הגויים משם, אז הגויים ירדו לגיהינם. ואז זרעך יצטרך לרדת לגיהינם כדי להוציא אותם משם. אתה מעדיף שהבירור יעשה בהיסטוריה או במטאפיזיקה? אמר אברהם, אם ככה נעשה את זה בהיסטוריה. המהלך ההיסטורי יפתח תוכנית ארוכת טווח של כמה אלפי שנים, שבהם עם ישראל מבקר בגלויות השונות, הוא מלקט משם מה שצריך ללקט, וחוזר לכאן. מובן? עכשיו, אצל אברהם, מה שבוסר לו זה רק גלות אחת. אבל נרמזו ארבע גלויות. עכשיו, מה בעצם נאמר לו? אומר לו, תראה, וגם את הגוי אשר יעבודו אנוכי ואחריכם יצאו ברכוש גדול, נעשה כזה חשבון. מה בעצם מרוויחים מן הגלות? רכוש גדול. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם, אני רוצה לספר לך משהו. אני באתי לספר לך שהילדים שלך יסבלו. זה יהיה ארוך וקשה. אבל אל תדאג, בסוף יהיה הרבה כסף. זה מה שכתוב, לא? כי הרי לפני כן היו בארץ, יורדים לחוץ לארץ, חוזרים לארץ. אז מה הרווחת? רכוש גדול. אז מה זה הרכוש הגדול הזה? בזה נצטרך לדון בפעם הבאה. שלום. יש ברכות.